השבוע אנחנו עורכים את המגבית השנתית לשידורי קשת. פעם בשנה אנחנו פונים לציבור, ציבור המאזינים, ציבור התלמידים, לתרום ולהעריך, להראות את הערכתם לתוכנית כדי לממן את השידורים של כל השנה. אני נותן את האינפורמציה בדואר, אפשר לשלוח לישיבת הר עציון. אלון שבות, 90433, או להתקשר בטלפון, אפשר בכרטיס אשראי, או מידע בטלפון, מספר 02-9937-300, או למספר סלולרי, 0525-456-023. אנחנו מצפים כולנו ביחד, הקהילה כולה של קשת, מצפים לעזרה ולתמיכה ולהשתתפות של כולם. עכשיו חזרה כמובן לעיקר, לתורה עצמה.
היום נמשיך בכמה תשובות של הרב יוסף שאול נתנזון, בעל שואל ומשיב. בשבוע שעבר כיניתי אותו בשם שר המסכים על זה שהוא כתב כל כך הרבה הסכמות לספרים של בני דורו. הרב שאול המשיב כמובן היה פוסק שהידוע לא רק בארצו, במדינתו, אלא בכל העולם הריצו אליו שאלות. והיום אני מתחיל בשאלה שהופיעה בשואל המשיב, מהדורה, יש, כמו שאמרתי, יש שישה או שבעה כרכים שיצאו, וזה בחלק הראשון. כל חלק ראשון, מהדורה הראשונה, אז יש שלושה חלקים לכל אחד. וזה מופיע בסימן עין ב' בחלק השלישי. והשאלה דווקא כאן הגיעה אליו מניו יורק. מארצות הברית, אמריקה, בערך ב-1850, הגיעה אליו שאלה בגלל קהילה שרצתה לקנות בית כנסת. הבעיה שהם רצו לקנות את זה ממה שאנחנו היום היינו קוראים כנסייה. כמובן הוא כותב ביידיש קירחה. והוא סיפר מי זה היה שממנו רצו לקנות את הבניין. וזה מעניין שהוא כותב בלשון כזה, על שער הבית שם כתוב בלשון English, Welsh, Scotch, Methodist, Tarich. אני לא בטוח שאין שם טעות הדפוס ושצריך להיות Parish במקום Tarich, אני לא יודע מה פירוש המילה Tarich, אבל הוא כותב שם שהמקום בלשון English, Welsh, Scotch. Scotch פירושו שהם הגיעו כנראה מסקוטלנד. והוא מסביר את המנהגים שלהם. המנהגים היו שהם היו אומרים מזמורי תפילות, כך הוא כותב, מזמורי תפילות על אותו האיש ומרקדים. ואחר כך עומד איש אחד ודורש להם נשגבות מאותו האיש. והם עומדים החיים ושומעים. ובעת מסיים, אז ישירו, רוקדים, הכל בשם אותו האיש, והעובדים הם הפרטיסטנטים. זה מעניין שהוא מבדיל כן בין סוגים השונים של הדת הקתולית. וכאן הוא כותב הפרטיסטנים. ומה ההבדל? הוא מסביר מקום של הפרוטסטנטים אין צלם ודמות. כמובן הם מדברים על אותו איש, שרים וכולים, אבל אין שם סימנים לדת. אז הוא מביא את הרמה, המגן אברהם, שכותב שאפילו נקבע לעבודה זרה, מותר להתפלל בתוכו. אבל השואל שאל, האם הכוונה ש מקום פעם נאבד, אבל לא הקצו אותו לכך, ואז אולי מותר להתפלל באקראי ולא בקבע. כאן הוא שאל, בגלל שהמקום היה קבוע, בית של תפילה לדת אחרת, ורוצים לעשות אותו מקום קבוע לבית כנסת. האם גם זה מותר? אז שולם הישיב מקל. זאת אומרת, הוא לא חושב שאותם המקומות שאפילו אם הן מתונפות, אבל מתארים אותם, מנקים אותם, אז הוא לא חושב שאסור ללמוד שם תורה, והוא אומר שהוא לא חושב זה גנאי, הרי לעתיד לבוא אנחנו מאמינים שכל האומות יהיו כולם שפה ברורה לעבוד השם לבדו. אז אולי אותם בתי עבודה זרה לעתיד לבוא יהיו בתי מדרשות שישבחו השם, ואנחנו לא נגיד שזה ביזיון להתפלל עכשיו שם. מקום שמכרו אותו, שעומדים למכור אותו, כנראה גם כן יש עניין שהם לא מעוניינים יותר בבניין הזה לאותה מטרה שהייתה פעם, ולכן שואל הוא משיב מקל. הוא אומר, במיוחד, כיוון שאין כאן דמות וצלם, לפי עניות דעתי, שרי לעשות בית המדרש, מצווה הוא לדעתי, לקדש שם שמיים. אז הוא מביא שתוספות, יש תוספות שדן בזה, הוא אומר שהוא אפילו אומר צריך עיון גדול על התוספות. מעניין שבשובה הבאה, אותו יהודי כתב לו מכתב. בוא נזכור שמדובר כאן לפני 150-160 שנה. לא היה אימייל, לא היה טלפונים, הדואר לקח הרבה זמן, ואנשים שלחו דואר מאמריקה לשולם הישיב, והוא הישיב להם מכתב, הם הישיבו לו מכתב, הוא הישיב שוב פעם מכתב, והם רצו להתווכח, שאולי באמת יהיה אסור, ובסופו של דבר, שולם הישיב עומד על דעתו, והוא אומר שזה פשוט, שמותר שם לקנות, לבנות וכו', ואין שום בעיה. מעניין, מבחינה סוציולוגית, זה מעניין לראות מה קרה בארצות הברית אז, ששכונה שהייתה שם בית של הפרוטסטנטים, הופך בתוך שכונה של יהודים שרוצים לעשות שם בית כנסת. הנסיבות לכך קשה לדעת. האם יהודים נכנסו לשכונה, האם הגויים רצו להרחיב את בית הכנסת, לבנות בית כנסת יותר גדול, והיהודים לא היה להם כסף לבנות בית כנסת, אז רצו לקנות. זה שאלה מעניינת שהסוציולוגים אולי יחקרו. אבל מעניין הדבר שכבר לפני 160 שנה, יהודים קנו בתים כאלה, בניינים כאלה, כדי לעשות אותם בתי כנסת. היום אני מכיר כמה וכמה מקרים שכך קרה. לצערנו, יש גם הפוך, הרבה שכונות שהיהודים עזבו, והיו להם בתי כנסת מאוד מפוארים, והם אז שאלו שאלות אם מותר למכור אותם לנוכרים, לעשות שם בית שלהם להתפלל שם. זאת היא שאלה אחרת לגמרי, אבל מעניין שרב שולם הישיב הקל לקהילה יהודית בארצות הברית, לבנות בית, לבנות בית כנסת, במקום שהיה פעם, מקום שהיו מתפללים לעבודה של הפרוטסטנטים. שאלה שנייה שנדון בה היום, מופיע במהדורה הרביעה. תשובה ממדלת. והתשובה מתייחסת לתפילת מעריב בשבת. אנחנו רגילים לדעת, ללמוד, שחרית ומנחה זה תפילות חובה, ומעריב זה רשות. ראשונים אומרים שאנחנו צריכים להתפלל מעריב היום, בגלל שקיבלנו על עצמנו. אמנם יש דעות אחרות, וזה לא כל כך פשוט, אבל זאת התפיסה, אני חושב, שהכי מקובלת היום. שמעריב זה רשות וקיבלנו עליה. שואל למי שבדן, האם אותו הדבר נאמר בתפילת ליל שבת? הוא מביא סידור של רבי יעקב עמדין, שאומר שאפילו אם תפילת ערבית נחשבת רשות, זה לא נכון בשבת ויום טוב. יש חובה להתפלל, כמו שרבי יעקב עמדין מצטט מספרו. מספרו מור וקציה. אומר בר שלום, שלום הישיב, גם כן דבר מעניין בדורו, הוא אומר, הוא לא יכול להשיג את הספר מור וקציה, הוא רצה באמת לבדוק את המקור, אבל לא היה יכול להשיג אותו, ולא ידע את הסיבה לכך. והוא מביא שבתיקוני זוהר, גם כתוב שתפילת מעריב בשבת זה חובה. והוא אומר שבחידושי הרעה, בסכת ברכות שהוא עכשיו, הוא השיג, זה גם כן עניין של תפילת מעריב בליל שבת זה חובה. ושלום הישיב מנסה להסביר את השיטה הזאת. והוא אומר, למה מעריב זה רשות? בגלל שכתוב בגמרא תפילת ערבית אין לה קבע. למה? בגלל שהיו שמים את העברים שלא נתקלו, היו שמים אותם על המזבח, אבל אין זמן מוגבל. כל הלילה אפשר. אז הוא אומר, זה רק בגלל שאין לה קבע. נמשך זמנה כל הלילה. אבל בליל שבת לא היו קריבים את העברים האלה. ממילא אין זמנו כל הלילה. וממילא התפילה היא חובה. זה לכאורה נראה מוזר מאוד, משהו מחדש. משום שכל הדיון על מעריב רשות, פירושו שאין קורבנות בלילה. יש קורבן תמיד בבוקר, קורבן תמיד בין ארבעים, ממילא כנגד קורבנות מתפלים פעמיים ביום. אבל תפילת מעריב זה כנגד, אין קורבן תמיד בלילה. אז מה יש? הקרבת הימורים. הקרבת הימורים זה רשות. ואין זמן קבוע, זה אפשר כל הלילה. במקום שאין בכלל הקרבת הימורים, לכאורה לא צריכים להתפלל בכלל. למה הוא חידש שצריכים להתפלל? כנראה שהוא הבין שבאמת צריכים להתפלל מעריב. וזה דבר ברור. אבל הזמן של מעריב, בזמן שיש איברים, הקרבת האיברים, אז הזמן הוא כל הלילה ולכן משתנה. אבל משמע שאם ללא סיבת הקרבת איבורים כל הלילה, אז באמת יש חיוב להתפלל מעריב. מאיפה זה יסודו? אינני יודע אם זה באמת מה שהוא חושב. אבל לכאורה ההסבר הוא פשוט. אני יכול להציע שני דברים. א', בעצם לא רק שתפילות כנגד תמידים תקנום. הרי הגמרא אומרת תפילות כנגד האבות תקנום. הרב סולובייצ'יק במאמר שלו, רעיונות על התפילה, אמר שהרי הרמב״ם בלכות תפילה קבע שתפילות כנגד תמידים תקנום. אבל הוא גם ציין בלכות מלאכים שאברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה ויעקב תיקן תפילת מעריב. אם כן, אומר הרב שהרמב״ם פסק כדעת שניהם. יש חיוב להתפלל מחמת אבות ויש חיוב להתפלל מחמת קורבנות. אם התפילה כנגד אבות, אז לכאורה צריכים להתפלל מעריב. מה, יעקב אבינו, הוא לא בחיר האבות? הוא לא לכל הפחות שווה שצריכים להתפלל מעריב, כמו שאברהם תיקן שחרית וכל אחד מתפלל שחרית, אז לא צריכים להתפלל מעריב. אלא מה, בגלל שהזמן של מעריב הוא לא קבוע כל כך, בגלל הקורבנות, אז אפשר להתפלל כל הלילה, אז אולי בגלל זה מעריב רשות. אבל לכל הבליל שבת, שאין הקרבה, אז אני מבין היטב שצריכים להתפלל כנגד האבות שתקנו את התפילה. אפשרות שנייה להסביר את השיטה הזאת, היא שבעצם אולי תפילת שבת שונה לגמרי מאשר תפילת חול. זה ידוע שהרמב"ן סובר שאין חיוב תפילה מן התורה. כל חיוב התפילה הוא מדרבנן. יש רמב"ן בפרשת אמור, רמב"ן מעניין, שהרמב"ן מסביר את הביטוי של מקרא קודש. הוא אומר, מקרא קודש זה יום אסיפה. מקרא קודש, האנשים נקראים כדי לבוא ביחד, והרמב"ן שם על החומש, כותב להתפלל. לכל זה מוזר, הרי הרמב"ן סובר שתפילה היא דרבנן. איך הוא יכול לפרש את המילים בתורה, מקרא קודש, שדווקא בשבת יש עניין להתאסף, להתפלל במניין, להתפלל בציבור כמקרא קודש. על כוחנו, שתפילת השבת היא שונה מאשר תפילת חול. תפילת חול זה באמת עניין התפילה, זה בקשת רחמים. העיקר של תפילה, במובן של תפילה, זה כמו שהגמרא בברכות אומרת, הפכף ומדבט, שתפילה רחמים. זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, בשבת הרי אין בקשות. אז מהי יסוד תפילת שבת? יסוד תפילת שבת זה קדושת השבת מחייבת תפילה. לא בגלל הרחמנינו, אלא בגלל קדושת היום. אם קדושת היום מחייבת, אז סביר להניח שנשים, שתפילת ערבית בשבת זה חובה. ועוד פעם אני חוזר, היות שאין דין של הקרבה כל הלילה, אז במילה הזמן הוא קבוע, ולכן תפילת מעריב זה חובה בליל שבת. חידוש גדול. שתפילת ליל שבת היא חובה. דרך אגב, השולם הישיב אומר, אני יכול להשתמש ביסוד הזה כדי לתרץ קושיית התוספות. יש קושיה מפורסמת, כתוב במסכת ברכות, שמי ששכח להגיד יעלה ויבוא, בלילה לא צריכים לחזור 18. למה? בגלל שאין מקדשים ראש חודש בלילות. תוספות על המקום מקשה, הרי אני לא צריך את הסיבה שאין מקדשים ראש חודש בלילות. טייפוקלי, שהרי תפילת הערבית זה רשות. בן אדם שאינו רוצה להתפלל, זה רשות. אז אם הוא התפלל ולא אמר יעלה ויבוא, אז הוא לא חייב. כמו שאם הוא בכלל לא התפלל, הוא לא חייב. אומר השולם הישיב, אני כמובן, אני יכול לתרץ, שהגמרה צריכה את הנימוק הזה, שלא מקדשים ראש חודש בלילות, כדי להסביר מה קורה בליל שבת. מה קורה כששבת זה ראש חודש. ובליל שבת אחד התפלל תפילת שבת, ולא ושכח להתפלל ולהגיד יעלה ויבוא, האם עליו לחזור 18 או לא? התשובה, אם ללא סיבה מיוחדת, הייתי אומר, בליל שבת, הרי מעריב זה חובה, אז הוא צריך לחזור על 18, ובגלל שאנחנו פוסקים, אין מקדשים ראש חודש בלילות, אז אפילו בליל שבת, לא צריכים לחזור על 18, גם בליל שבת, אם שכחת להגיד יעלה ויבוא. הדיון הזה מביא אותנו לדיון נוסף. בקשר לתפילת שבת, אני אמרתי שהסיבה לתפילת שבת זה לאו דווקא בגלל אותם הסיבות שאני מתפלל בחול, אלא לך אחרת לגמרי. בזה אני דן בתשובה אחרת של השולם הישיב. האם נשים חייבות בתפילת המוספים? והדברים די ידועים שאחרונים חידשו שנשים אינן חייבות בתפילת המוספים. והדיון מופיע בשולם הישיב, מהדור התניינה, שאלה נ"ה. והשאלה הייתה בקשר לחיוב תפילה של מוסף של ראש חודש, שבת ויום טוב. הרי אין בזה רחמי, ממילא זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים פטורות. השולם הישיב מביא את דעת הנודה ביהודה בצלח, וזה ידוע בעולם גם כן כדעתו של רבי עקיבא איגר, שמחדש שנשים פטורות מתפילת המוספים. בגלל שנשים פטורות מקורבנות. הן רק חייבות בתפילות משום רחמנינו. בכל תפילה בשחרית מנחה, כמובן במעריב צריכים לדון איך מסתכלים על תפילת חובה של מעריב לגבי נשים, קיבלו עליי או לא קיבלו עליי, או יש הבדל בין אנשים לגברים, ואין כאן זמן המקום לדון בזה. אבל בכל אופן, הדיון שאם אני אומר שבכל התפילות שיש בהן רחמי אישה חייבת, הרי מוסף אין רחמי. זה רק נגד הקורבנות. ממילא נשים צריכות להיות פטורות. כך דן רבי עקיבא איגר, וכך השולם הישיב מביא בדעת הצלח. אמנם השולם הישיב מביא גם כן מתשובת הבשמים ראש, שכתוב שנשים פטורות מתפילת המוספים. כמובן, מי שמתמצא, אני לא אעריך בזה עכשיו, התשובות בשמים ראש זה ספר מאוד מעניין, שגילו ספר כאילו שהוא של הראש, ואנשים אמרו זה לא הראש, וזה היה זיוף, והחתם סופר במקום אחד קורא לזה כסבים של הראש. בכל אופן, הוא ידוע שהספר הזה הוא בעייתי, ובכל אופן הוא מביא שהצלח ושמים ראש, ואני מוסיף גם רבי קיבי, ירמו של אנשים פטורות ממוסף, שעומי שבאומר, לא, הרי תפילת מוסף, זה בגלל קדושת היום. למה מתפעלים מוסף? אני חשבתי שמתפעלים מוסף, בגלל הקורבנות. הוא אומר, לא מדויק. יש קדושת היום של שבת, שמחייבת כל חיובי שבת. הרי אנחנו יודעים שנשים חייבות בקידוש בליל שבת. ומה הסיבה לכך? קושי יש לו בזכור, יש לו בשמור. קושי יש לו בשמור, יתר דיוק ישנו בזכור. היות שנשים חייבות בשמירת שבת, ויש השוואה בין הזכור את יום השבת לקדשו לבין שמור את יום השבת, אז ממילא כל מי שחייב בשמירת שבת, חייב בזכיית שבת, וממילא נשים חייבות בקידוש. ומרחיב השואל המשיב, שנשים חייבות בכל מה שתקנו בגלל קדושת השבת. אז הן מצוות במוסף כמו גברים. וכל תפילת המוספים נשים חייבות. הרעיון הזה, שנשים חייבות בקדושת שבת, ומילא הן חייבות בכל המצוות, חלקו, רעיון כזה, נמצא בערן, במסכת שבת, בזמן שיש דיון עם נשים חייבות בסעודה שלישית. הרי החיוב של סעודה שלישית הוא חיוב דרבנן, ובגלל שבני ישראל אכלו את המן, ואכלו שלוש סעודות, אז בגלל זה חכמים תקנו שגם אנחנו נאכל סעודה שלישית. שלוש סעודות. לכאורה זה מצוות עשה ישמע, זה הזמן גם. אומר הר"ן, הרי נשים חייבות בכל ענייני שבת כמו גברים, ממילא נשים חייבות בשלוש סעודות. אז הרעיון הזה כבר אמר אותו הר"ן. מה שהשואל המשיב מרחיב, הוא אומר, זה גם קשור לתפילת המוספים, שנשים חייבות גם בתפילת המוספים, בגלל שהם, זה הכל נובע מקדושת היום. כמובן, יש לנשים להתפלל מוסף, אפילו לפי הדעה שהן פתורות ממנה, הן יכולות להתפלל מוסף. רק החידוש הוא שהן חייבות במוסף גם כן. הרעיון הזה כמובן, קשור למוסף בשבת. אמנם השאלה הייתה, האם נשים חייבות בתפילת המוסף, ויש זמנים שונים בשנה שיש מוסף. יש שבת, יש יום טוב, יש ראש חודש, יש ראש השנה ויום כיפור. ולכאורה, כל הדיון הזה הוא בקשר לקדושת שבת. וכל החידוש שלו הוא לעניין שבת. אינני בטוח אם השואל המשיב התכוון להגיד אותו הדבר גם בראש חודש. גם ביום טוב. האם ביום טוב יש גם הלכה כזאת שנשים חייבות בקדושת היום והן חייבות בקידוש? כל העניין של קידוש ביום טוב זה בעייתי. שהרמב״ם אומר שמקדשים ביום טוב, והמגיד משנה במקום מסביר שהקידוש ביום טוב הוא רק חיוב דרבנן. הרב סולובייצ'יק קרא את הרמב״ם אחרת מהמגיד משנה, והוא אומר, זה פשוט שאצלו, שלפי הרמב״ם קידוש ביום טוב זה דבר תורה, שהרי הרמב״ם כותב, כשם שמקדשים בשבת, כך מקדשים ביום טוב, בגלל שכולם נקראים שבתות השם. אז הרב חשב, היות שכתוב כשם, כמו שיש הלכה בשבת, כיש הלכה ביום טוב, אז זה פשוט שאותה הלכה שישנה בשבת, ישנה ביום טוב, וזה מדורייתא. אבל זה לא פשוט, יש מחלוקת האחרונים, אם באמת קידוש היום ביום טוב הוא דבר תורה, ואז יש מקום להגיד האם נשים באמת חייבות בקידוש ביום טוב, והאם נגיד אותו הדבר שנשים חייבות בקדושת היום ביום טוב, ומילא הן חייבות בכל ענייני קדושת היום גם לעניין מוספים. אולי בראש חודש הבעיה יותר מורכבת. בראש חודש, האם אנחנו נגיד שיש בכלל קדושת היום בראש חודש? אין איסור מלאכה אצלנו בראש חודש. האם באמת נגיד שיש איזה מושג של קדושת היום, שנשים חייבות? האם גם נגיד שגם אז נשים חייבות במוסף היום? מעניין שבספר הליכות ביתה, שהוא ספר שליקט דיני נשים, מביא מקורות רבים, ספר שבאמת משקיע באחרונים, בפוסקים, כדי להביא דעות שונות, אבל שם הוא פסק שנשים פטורות. ממוסף, הוא מביא בחופן שתי דעות עם נשים חייבות, אבל הוא לא מבדיר בין שבת ליום טוב לבין ראש חודש. הוא כן אומר שעניין ראש השנה ויום הכיפורים נשים חייבות. להגיד שנשים חייבות במוסף בראש השנה, זה אולי יותר קל, בגלל שיש מושג שמלכיות בזכונות ושופרות, וצריכים לחדש שנשים חייבות בזכונות מלכיות ושופרות, ואפשר להסביר סברה שאולי מלכיות זה באמת קשור לקדושת היום. אנחנו כמובן פוסקים לפי הדעה שמלכיות אין לה ברכה בפני עצמה, אלא כוללה עם קדושת היום. הברכה היא מלכיות, מלך הכל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. זאת אומרת שהברכה היא על קדושת היום ומלכיות. וסביר להניח, יש לי שיעור שלם בנושא, אבל אין כאן מקומו, שמלכיות זה תלוי בקדושת היום, ונשים, עוד פעם, נגיד שנשים חייבות בקדושת היום, הן חייבות במלכיות, ממילא אפשר להגיד שבמוסף ראש השנה אני יכול להבין. קשה לי להבין למה נגיד שבמוסף של ראש של יום כיפורים נשים חייבות יותר מאשר במוסף של שבת. אם יש דעה שנשים פטורות משבת במוסף בשבת, קשה להבין למה מוסף ביום כיפור זה שונה. בכל אופן, הדיון הזה של השואל ומשיב מאוד מובן בקשר לתפילת מוסף בשבת. אני אמרתי, אני לא בטוח מה הוא יגיד בתפילות המוספים האחרות שיש. האם מדובר גם בראש חודש, גם ביום טוב, גם בראש שנה ויום כיפור, כמו שהזכרתי. תשובה אחרת שהיא מאוד 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 עניינה אותי, זה תשובה ששאלו אותו, מה קורה כשהעירוב התקלקל בשבת? האם אפשר לתקן את העירוב בשבת? כמובן, השאלה הזאת היא מסובכת, בגלל שהשאלה היא, איך מתקנים את העירוב? האם מדובר באיסור דרבנן, באיזה סוג של איסור דרבנן? אבל מה שמעניין אותי, זה המשפטים הראשונים בתשובה הזאת. בהתחלת התשובה, השואל המשיב דן, ומציע שאולי השאלה אם אפשר לתקן את העירוב, היא צדדית. בגלל שאולי אפשר להמשיך לטלטל בשבת, בגלל שעירוב היה קיים בין השמשות. והוא מביא משפט, כיוון שהותרה, הותרה. היות שהיה מותר לטלטל באותו תחום בשבת, זה היה נחשב רשות היחיד בכניסת השבת, אז המושג של רשות היחיד נמשכת, גם כשעכשיו אין מחיצות, העירוב התקלקל, והיום אם הייתי מחליט, הייתי אומר זה לא רשות היחיד, אבל היות בכניסת השבת זה מוגדר כרשות היחיד, אני ממשיך בהגדרה הזאת כל השבת. יש משל למה הדבר דומה, בעירוב תבשילים. אנחנו, המנהג שלנו, נניח שיום טוב זה יום שישי, בחוץ לארץ חמישי ושישי, ואני מכין את העירוב ערב יום טוב, ואני אומר שהסמך זה אני כאילו מבשל מיום טוב לשבת, ואני מתיר, אני כבר בישלתי לשבת, אני מותר לי אז להמשיך את הבישול ביום שישי. ולכתחילה המנהג שלנו, שאנחנו משאירים את האוכל ששמו לעירוב, משאירים אותו לשבת, המנהג הוא לאכול אותו בסעודה שלישית בשבת. מה קורה אם העירוב נאכל ביום שישי, לפני שאני בישלתי את הצ'ולט, את החמין, האם מותר להמשיך? כאן התשובה היא חיובית. הרי ההכנה כבר התחילה לפני כן, ולמרות שהאוכל נאכל או התקלקל, אני יכול להמשיך. האם זה לכאורה אותו הדבר? השואל המשיב חושב שכן, והוא מביא ראיה חריפה מאוד לדבר הזה. הגמרא במסכת סוכה אומרת, אם יש דופן שהוא קשה לסוכה, אבל ללחות מחיצה בשבת זה לא נחשב דופן, אבל שבת, אני אומר, מיגוד אבי דופן לסוכה, אבי דופן לעניין שבת. היות שפסקתי שזה כן נקרא מחיצה, לעניין סוכה פסקתי את זה, אז בשבת, לכל הפחות בשבת של סוכות, אני לא אדון בסוגיה, במסכת סוכה, בכל ההשלכות שיש, נגדיר את זה רק שבת לעניין סוכה, הרי קבעתי שזה דופן, אם קבעתי זה דופן, מותר לטלטל שם. אבל ראשונים שואלים, למה לא נגיד הפוך? כיוון שאינו דופן לעניין שבת, זה לא דופן לעניין סוכה. הרי הדופן הזה פסול למחיצה בשבת, אז למה לא נגיד הפוך? שזה מחיצה פסולה לשבת, ממילא זה פסול גם לסוכה, בסוכה של בשבת של סוכות. מסביר השואל משיב חידוש חריף מאוד. הוא אומר שהרי באיזה נקודה אני דן בשאלה הזאת. בכניסת השבת, בין השמשות, אני חייב להחליט אם זה דופן. הרי בין השמשות זה ספק. ספק יום, ספק שבת, ספק חול. אז בין השמשות הכל נידון כספק. אם זה ספק, אז הוא מסביר שהולכים לכולה. מדאורייתא, לפי דעת הרמב"ם פשוט, והוא מסביר שגם לפי דעת הרשב"א יש סיבה להגיד שכאן זה רק ספק שנקל בה. ממילא אני הייתי פוסק לצד החיוב שזה דופן לעניין סוכה, ממילא זה דופן לעניין שבת. אם אני מסופק, אני נוקט את הצד הכולה. אבל בשבת עצמה אין לי יותר ספק. אז איך אני מתשיר את הסוכה הזאת ככשרה גם בשבת? ואני אומר לעניין שבת זה גם כן עירוף. בגלל שזה היה קשר בין השמשות. אז סימן שאם פסקתי בין השמשות, שהמחיצה הזאת היא קשרה, ממילא אני אומר שגם בכל השבת הזאת הסוכה קשרה, וגם זה נחשב דופן, מיגו דוד דופן עניין שבת, לעניין סוכה זה דופן עניין שבת, ממילא מותר לטלטל שם. חידוש מבריק אפילו של השואל המשיב, אבל החידוש ההלכתי הוא ממש ממש חידוש גדול מאוד. אני הזכרתי כמה וכמה פעמים בזמן האחרון, בהספד שהספדתי את הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, אמרתי איך שניגשתי אל הפעם, ושאלתי אותו, שאני כמה שנים כבר, במחנה מושבה בחוץ לארץ, במחנה של בני עקיבא, מחנה מושבה. ושם, לפעמים, זה לדעתי לא קרה הרבה שנים, אבל לפעמים זה קרה, שהעירוב התקלקל ביום בשבת. ואז הייתה לי שאלה, האם מותר לי להגיד לנוכרי, יש לנו פועלים שם, פועלים נוכרים, האם מותר להגיד לו לתקן את העירוב? אני חשבתי שהדבר הזה יהיה פשוט. אמירה לנוכרי במקום צורך של מצווה, במקום רבים, שהרי יש המון המון אנשים במחנה, והרבה מהם לא יודעים בדיוק הדינים של טלטול בשבת, ומילא, יש בעיה שאנשים יטלטלו בשוגג. אז חשבתי שאפשר להקל אמירה לנוכרי. הרב מיטל אמר לי, בפעם הראשונה שפגשתי אותו, ששאלתי אותו את השאלה הזאת, הוא אמר לי שכן, אני יכול להגיד לנוכרי, אבל בעצם אפילו אם אני לא אומר לו, יש מקום להקל, לסמוך על העירוב שהיה בליל שבת. דיברתי איתו בישיבה, והוא אמר כרגע הוא לא זוכר את המקור, אבל הוא זוכר שיש תשובה כזאת באחרונים, ואני רוצה לדייק ושלא אף אחד לא יבין אחרת, הרב מיטל לא פסק את זה בכל מקום בכל זמן, הוא דיבר על המחנה מושבה בתנאים המיוחדים של המחנה, והוא אמר שבמחנה אני יכול לסמוך על הפסק הזה, אבל כרגע נעלם לו המקור. אחרי זמן מה, הייתי אצלו בבית, וערכתי בפניו מספר שאלות שרציתי לרשום כחוברת להדריך את הרבנים של המחנה, המדריכים של המחנה במושבה, בקשר לכל מיני שאלות. ואחד מהשאלות אמרתי לו, אני יודע שמה שהרב פסק, אני רק מסכם עוד פעם. אז הרב אמר לי, כן, אבל אז ההבדל הוא ישב בבית, ליד הספרייה שלו, ברגע שהוא ישב ליד הספרייה, מיד הוא שלף ספר תשובות של רב שלמה קלוגר, ממש פתח לדף לתשובה וסימן, כך כתוב בשאלות ותשובות רב שלמה קלוגר. עכשיו אני יודע, זה מופיע גם בשואל ומשיב, וגם מופיע בספר שהשואל ומשיב כותב, הספר פ"מ, מסתם איזה פנים מהירות, אבל אני לא מכיר בדיוק איפה ואיך, כנראה שיש באמת מקור באחרונים להכיר במצב כזה, אבל אני רוצה לחזור להדגיש, שהרב עמיטל לא פסק את זה בכל מקום, בתנאים מסוימים כך הוא פסק.